זה באמת האם יש קונפליקט מובנה בין עבודת השם לבין חוויית עבודת השם לבין עבודה ממש שבן אדם הולך עובד. רוב האנשים שנמצאים פה עובדים בכל מיני עבודות, כלים מכלים שונים. והשאלה, האם העבודה זה סוג של אילוץ, כן? שצריך איכשהו לשרוד אותו ולסיים אותו ואז להגיע לדבר אמיתי, או שגם בתוך העבודה שהיא לוקחת את רוב שעות היום שלנו, גם שמה אפשר למצוא איזו שייכות למושג הזה שנקרא עבודת השם, ואם כן אז איך.
טוב, כל שלום עליכם, שמח מאוד להיות פה. אני רוצה לפתוח בהערה שבעיניי בית המדרש הזה הוא התשובה, הוא לא השאלה. כי אני חושב שכאשר אנשים עובדים במשך כל היום, הם צריכים למצוא את האפיקים שהם יוכלו להתרכז ולעסוק בתורה, בתפילה, בעבודת השם, בהרחבת הדת. קשה לי להאמין ולקבל את זה שכולם עסוקים פה עד כדי שאין להם ערב אחד או שניים בשבוע להקדיש ללימוד תורה. ואני חושב שיש פה חולשה שצריך למצוא את הדרכים להתגבר עליה. בעיניי יש בקהילה 200 פלוס משפחות, מתוכם 60 פלוס אברכים. היו צריכים להיות פה פעמיים בשבוע 100 איש, ואני לא סופר אורחים. זה ככה נראה לי, אם זה היה בסדר. עכשיו, גם פעמיים בשבוע זה לא הרבה. זה שאין דפיים בקהילה, זו קושיה שאין לי על התירוץ. אין לי על התירוץ. יש רק תירוץ אחד טוב לקושיה הזאת, והיא שמיד תכף ומיד ממש יהיה שיעור בדפיים עם 40 חבר'ה רציניים. זה תירוץ, פחות מזה אין תירוץ. אני לא מכיר. אני מדבר בשיא הרצינות. לא מצליח, לא. יש לי ראש קטן, לא הכל הוא קולט. את זה הוא לא קולט. שמי שאברך ולומד בישיבה, וזה לא מתאים לו, בגלל סיבות כאלה ואחרות, הוא רוצה גם בערבים שיכול להמשיך את הלימוד שלו בישיבה. טוב, אפשר לשמוע דבר כזה. אבל מי שלא לומד, מה, הוא יחיה בלי תורה? נראה לי דבר בלתי אפשרי. אם היה פה אנשים שאומרים דף יומי זה לא העניין המתאים לנו בשעות שזה, אנחנו רוצים דברים אחרים, אפשר לשמוע דבר כזה. קודם כל מתוך 130 אז יש מקום לזה, יש מקום לזה. אבל באופן טבעי, אני הייתי בניחום אבלים אצל יאיר יונקרייס, והוא סיפר לי על הסבא שלו. הסבא שלו היה איש מושב הזורעים, ופעם היה לו דין תורה אצל רב שלום זלמן ארבך זצ"ל, שהגיע לבקר בטבריה אצל הבן שלו הרב אברהם דוב ארבך. וכידוע שהזורים זה סמוך לטבריה, סמוך ונראה. והוא הלך עם הרגליים של החקלאי, הוא הלך לבית של זה ואמר לו שיש לו דין תורה עם השותף שלו, גם הוא עם הרדליים, אבל הוא הסמיך אותו שהוא יעשה את הדין תורה לבד, כבר משונה כשלעצמו. אז שאל אותו רב שלמה זלמן על מה הדין תורה. אז הוא אומר שלמדו ביחד דף יומי, עברו על כל השס, ובדרך כלל הם הסכימו על פירוש הגמרא, אבל ב-29 מקומות נשאר מחלוקת. והוא, כיוון שהחבר היה צריך לעסוק בעבודתו, אז הוא מינה אותו שליח לרב שלמה זלמן, שמידון בפניו על 29 מקומות בשס, שיש ביניהם מחלוקת. עכשיו זה היה רפתן שעובד מבוקר עד ערב ברפת, ולפנות בוקר היה לומד הפיומי, והוא דיבר על 29 סוגיות בשס עם שלמה זלמן אוירבך בלי ספרים לפניו. שטח 29 סוגיות, אמר החברות הבין ככה, אני הבנתי ככה, ומה הפסק? ורב שלמה זלמן פסק פעמים ככה, פעמים ככה, ונסתיים בדין תורה בכי טוב. ורב שלמה זלמן היה בעננים כמובן בדין תורה כזה. הלוואי שנזכה להגיע לדיני תורה כאלה, אבל קודם כל אתם צריכים לבוא שרדליים. אז אתה טועה? אני חושב שהרפתן הזה הוא דוגמה פנטסטית, כך צריך לחשוב, כך צריך להתנהג, כפי היכולות שלנו. זה באמת דמויות מיוחדות שיש לנו דרך להגיע עד לשם. והלוואי שלי היה 29 מחלוקות עם איזה חברותה ויכולתי לפרוס אותם בלי סוי. אבל אדם צריך להבין שחיי תורה זה אומר שהוא מקדיש מזמנו, מזמן הערות שלו, לפחות מעשר כסופים ללימוד תורה, והוא מוסר נפשו את זה. זה לא פחות חשוב מפרנסה בבית. ואם צריך להחליף פרנסה בשביל זה, יש מקום אפילו לשקול את זה, זה לא מופקע. אם אדם יש לו פרנסה שלא מאפשרת לו מעשר כסופים לתורה, אז צריך לחשוב. אני לא אומר פה תשובה, אבל שאלה ודאי יש. וגם אני מניח שלפעמים נגיד ככה, לפעמים נגיד ככה, צריך לשקול מה המצב בבית, מה המצב הפרנסה, מה האפשרויות אחרות, מה האישה אומרת. אבל בסוף יכול להיות שנגיד אחרת, אז תחליף עבודה. זה לא יכול להיות שאין לך 15 כסופים ללמוד תורה. זה לא יהודי ככה. יהודי יש לו 15 כסופים ללמוד תורה. זה אני רואה בעיניי. וגם כשהיו בבד הקהילה דיברו איתי, אני גם אמרתי שבעיניי החלק החסר בפאזל של הקהילה הבולט ביותר זה החלק הזה של קביעות ולימוד תורה. ואפילו לא נתבייש להגיד שיעור דפיוני, זה קהילה כזאת צריכה שלושה שיעורי דפיוני. אני רוצה להגיד לכם, היה לנו מנכ״ל של רימון, לא אנשים מהדור הקודם עם ההרדליים, מנכ״ל של אינטרנט רימון, שהיה מעביר שיעור דף יומי כל יום, ולפעמים שני שיעורי דף יומי בו בשעה. הוא היה איש עובד, על כתפיים שלו רבץ הרבה מאוד משקל. הוא היה נתן שיעור דף יומי חלק גדול מהזמנים, חלק הוא שמע, חלק הוא נתן, ולפעמים הוא נתן פעמיים ביום. הוא באמת היה איש בעל יכולות. אבל אני חושב שבקהילה חלק בפאזל שחסר זה החלק הזה, שצריך קביעות בלימוד, קביעות ממשית, מסירות. ואתה מכיר את הערוץ אחר?
אני פעם דיברתי על זה עם צביקי, הוא אמר שזה משהו באופי
הרמת גן. כלומר, אני אשם. אני מודה. אני די לחכים הברמיזה. אשם אשם, אבל לא טיפש. אני מודה. אני מודה באשמה. אני עושה תיקון. חוץ לזה, מה לכם אצל חסרונותיי? מה אתם נדבקים בהם כל כך? אני מביע פה את דעתי, ואם האווירה גרמה לקושי הזה, אז צריך להתגבר. אז בואו כוחות לשותפים, אז זה תיקון. אבל לא שנגיד בסדר, זה האופי ואנחנו מקבלים את החסרונות בלתי נסבלים. וצריך להגביר חילים כדי לשנות המצב. אפשר לא עוד איזה בטרוניה, בוודאי לא עלה אף אחד פרטי, ולא, לא, אפילו לא כמוסר, אלא כמוסר מידע. כלומר, אם מישהו חושב שאני חושב אחרת, אז אני אומר בצורה הכי פשוטה ותמימה ובהירה, שזה באמת לאמיתה מה שאני חושב. כלומר, אני לא מעלה על דעתי שעכשיו כולם יכולים פה לעמוד בדין תורה של 29 מחלקות בש"ס. לא, זה אני באמת לא חושב. וגם אמרתי את זה קודם. אבל שצריך להיות פה לימוד תורה רציף, מסור, משמעותי, ושאנשים צריכים להבין שהם צריכים להקדיש זמן לדבר הזה ולמסור במסירות, זה לא בקלות. זה פשיטה. כן.
יש שאלה שמתעוררת אצל הרבה אנשים, כל אחד אוהב את הלימוד איך שהוא לומד, ואת הלימוד, והוא אומר, אני אמצא לי את החברותא שמתאימה לי, אני אשב בבית שלי ואני אלמד. השאלה היא באמת, זה הכיוון, אדם יוצא ידי חובתו ככה, או שיש עניין שאדם ילך לבית מדרש קהילתי, כל יום ו' בישיבה, או שיעורי ישיבה, זאת אומרת, זה שהוא משהו מאורגן, שיהיה לימוד תורה ברבים. זאת אומרת שאדם יתאמץ, הוא ילמד לא בדיוק איך שהוא אוהב, הוא צריך לעשות את התאמצות כדי שיהיה לימוד תורה ברבים.
שתי תשובות לדבר. א', צריך לבחון האם היצר הרע שאלת שאלה או היצר הטוב שאלת שאלה. כלומר, הרבה פעמים כשאדם אומר לעצמו את זה, הוא בעצם נותן לבלוף לקנות מקום בתוכו. כי בעצם הוא אומר, זה מה שהיה אמור להיות. אבל לפועל, כשזה לא ציבורי וכשלא עם חבורה, אז הוא בכלל נחלש ומתקשה לעמוד בזה. ואם יצר רע אומר את השאלה הזאת, אז התשובה לגמרי ברורה. שאם היצר הטוב אומר את השאלה הזאת, אז כאן יש מקום לדון. והתשובה היא לא לגמרי פשוטה. ברור שלימוד תורה ברבים עדיף על לימוד תורה ביחיד, לומדים את זה בפסוקים, אחי ירדוף. ירדפו עשרה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו. אז אנחנו אומרים, זה לא החשבון. פה זה פי עשר, פה זה פי מאה. אלא אומרים חזל מכאן, שאינם דומים מעטים שלומדים את התורה לרבים שלומדים את התורה. יחד עם זאת, זה בתנאי שבאמת לימו תורה באופן הממלא והמחיה, ומלבד זאת גם למדו חזל שאין אדם לומד אליהם במקום שלבו חפץ. וצריך לשקול את המעלה הזאת מול המעלה הזאת, ולבדוק, לא תמיד תהיה תשובה זהה. לא תמיד תהיה תשובה זהה. אנחנו מכירים הרבה.
אבל יש שאלה.
מה?
אבל יש שאלה.
שאלה יש. ודאי שיש מעלה לתלמוד תורה דרבים, חז"ל אומרים. ושאם זה נוצחים במלחמה, ושזה מכפיל פי עשר את האיכות. הוא אומר, פי עשר לפי מאה, זה פי עשר. וודאי חז"ל נותנים לזה משקל רב, וזה רמיזה באורייתא. זה חשבון פשוט מהתורה, מדורייתא. ואף על פי כן, תסתכל על גדולי הדור, הם יושבים בבית ולומדים, או בבית המדרש. זה יכול להיות ששם לא יתנו להם ללמוד. זה לא... אחד, אתה רואים הרבה מאוד מכל הדרגים של התלמידי חכמים, שהרבים הם לומדים בבית ולא לומדים בבית המדרשות, ויש להם תירוצים לשאלה הזאת. אבל אני חושב שקודם כל הייתי בודק אם זה יצר הטוב או יצר הרע. כי החשד שלי שבכלל השאלה לא מתחילה, כי אצל רוב הדעין שהיא זה לא שאלת היצר הטוב, הוא חשד לא קל. כלומר, אם האדם באמת אומר, תשמע, אני לומד דף יומי הרבה יותר טוב עם החברותא בבית, ואנחנו באמת זוכים לגמור מסכתות וללמוד אותם היטב, ואם הייתי שומע בשיעור הייתי נרדם. טוב, יותר טוב ללמוד בבית מלרדם בשיעור, זה נראה לי פשיטה. למרות שהרבה יותר טוב לרדם בשיעור מאשר לרדם בבית. זה גם שיטה. היה הרב אברמסקי סיפר, היה בבית וגן, גדולי המגדי שיעורים, שזה הדור, בדור הקודם, והיה מעביר שיעור בלימוד ביום שבת אחרי הצהריים. היה יהודי בן 80, שהיה מגיע מקטמון, שעה הליכה לכל צד, לשמוע את השיעור, מגיע לשיעור, ואיך שהרב אברמסקי פותח את הפה, הוא היה נרדם. בסוף השיעור קם, חוזר חזרה הביתה. שעה הליכה בן 80. אז פעם אחת הרב אברמסקי יוצא איתו מהדלת, להזדמן. אז הוא אומר, רביד, אין לי שוק פדע עליך, תאמין לי. בכל זאת, אולי כבודו יוכל להסביר לי, יהודי בן 80, עושה את כל הצעדה הזאת. הלוך, חזור, נרדם באמצע, מה היי? אז הוא אמר לו, אותו זקן, שהוא ראה כתוב בספרים, שכשאדם ישן, הנשמה עולה למעלה. ואז שואלים אותה, מאיפה באת עכשיו? הוא אומר, כל השבוע, הנשמה שלי עולה למעלה, שואלים מאיפה באת? הוא אומר, מהמיטה. אמרתי לעצמי, לפחות בשבת, כששואלים אותי, מאיפה באת? אני משהו שואל הרב אברמסקי. ושזה היה הולך. אז יותר טוב לרדם בשיעור מאשר לרדם במיטה. קל וחומר מאשר לפטפט דברים, דברי סרק. אם אנחנו עושים חשוב אחרים, צריך לשקול. אם כי במשנה ברורה נפסק שהשהות בבית הכנסת זה גם מצווה. כך פוסק המשנה ברורה. שעצם להיות בבית הכנסת, שבתי בבית השם, זה גם מצווה. אז צריך לשקול מה עושים לעומת זה. השתתפות צוותא לחברי, יש גם מושג כזה בחז"ל. רגע. אז בסדר, עוד רגע. אז צוותא לחברי, זה גם דבר חשוב, כדי שיהיה נפח לשיעור. זה גם מצווה לפני עצמה. ולשמוע תורה, דברי תורה בלי להבין, זה גם מצווה לפני עצמה. אז כמה וכמה מצוות עשה האדם עושה אם הוא ישן, אם ער בחלק. על זה כתוב בחז"ל, שאין כל בריאה יכולה לשער את גודל השכר שהוא יזכה לו. שהשכר פה זה לא רק מקח וממכר, זה גם מלמד את האמת והערך של הדברים. שאין כל בריאה, מלאך ושרף, שיכולים לשער בהשערה את גודל השכר של מילה אחת שאדם זוכר להוציא בעולם הזה, או לשמוע דברי תורה. אז ודאי שזה מעלה עצומה. רגע, אבל יש לי פה תחילה השנייה.
תתקין נשמיה.
אני רק רוצה להקדים, ששאלות של נשים, אז צריך הקדמה. אנחנו מדברים פה על לימוד תורה של הגברים בעיקר. והאישה לא מחויבת בתלמוד תורה של בעלה. היא מחויבת לעזור לו. אבל היא לא מחויבת בזה שהוא ילמד. ואם האישה לא רוצה שהבעל יהיה משגיח מוסר שלה על המצוות שלה, אז אני מציע לא להיות משגיח מוסר לבעל על המצוות שלו. הרב חיים מבריסק היה אומר שאחת הצרות הגדולות של האנושות זה שהמלווה לומד את ההלכות של הלויבה והלויבה לומד את ההלכות של המלווה. כלומר, אני אענה, אבל צריך לדעת שהבעל צריך ללמוד את ההלכות של הבעל והאישה צריכה ללמוד את ההלכות של האישה. והעירוב ביניהם הוא נוטה יותר להזיק מאשר להועיל. לא יותר, הרבה יותר להזיק מאשר להועיל. בכל זאת, האם יש לאדם קביעות כלשהי בלימוד תורה, האם זה מספיק כדי שכל חיי המעשה יהיו מתוך קדושה ומתוך שליחות, או שיש דברים נוספים שצריך לעשות כדי שבכל מקום החיים נהיה ביראת שמיים? טוב, ודאי שזה לא מספיק. צריך לעשות ולתת באמונה, צריך לשמור על כל השולחן ערוך במהלך העבודה, וודאי וודאי שגם צריך לחמל לשם שמיים. לעבוד זה מצווה. כתוב בחז"ל שעושה צדקות בכל עת, זה האזן מפרנס את בניו ובנותיו. אז להביא פרנסה הביתה זה מצווה, מצווה רבה, מצווה גדולה. וכמו בכל מצווה, ככל שאדם מתכוון יותר לשם שמיים במצווה הזאת, כך זה מעלה יותר נפלא. ועוד נדבר עוד בעצם על השאלה, זה הכל אני בהקדמה, אבל על השאלה עוד לא עניתי די הצורך, ועוד נדבר גם קצת בהרחבה. אבל בוודאי שצריך תפילות וברכות וכל מה שמלווה את היהודי במהלך היום, וגם את העבודה בעצמה לעשות מתוך כוונה לשם שמיים, ועוד כך וכך דברים שילוו אותם, ונדבר עליהם זה עוד פעם. אם אפשר טיפים להתמודדות עם יצר הרע שמפריע לקבוע עיתים לתורה. שוב, יש לי טיפ לנשים שכותבות את השאלות האלה: תניחו לבעלים להתמודד לבד. זה הטיפ שלי. זה לא טוב בדרך כלל. אני אומר, יש זוגות שאיכשהו זה עובד יפה, שהאישה אומרת לבעל ללמוד תורה, והוא שומע בקולה והולך ולומד תורה, והוא מבסוט מזה והיא מבסוטה מזה. יש גם מצבים כאלה. בדרך כלל הניסיון שלי הוא שזה לא כדאי. זה הטיפ שלי. זה טיפ לגברים איך לקבוע עיתים לתורה. זה לא להתפתות לחשוב שאני יבנה לי מסלול עצמאי, כי בדרך כלל זה עצת היצר. לחשוב מה המבנה החברתי שכשאני אשתייך אליו הוא יגרום לי ללמוד יותר תורה. ויותר מזה אני רוצה להגיד לכם, אחד הטיפים שבעיניי הכי פועלים על בלבטים זה אוכל.
אנחנו מביאים את זה חזק עוד במדרש.
וזה, רגע, אבל אני אגיד את הטיפ. הטיפ שלי הוא, מי שרוצה באמת לקבוע עיתים לתורה, שיביא את האוכל. שהוא יביא את האוכל. שיהיה פה מלחמת עולם על התור, מי מביא את האוכל ומי משקה יותר. כי זה שפה שגם היצר הרע שותף פה יותר בקלות. ולכן אתם רוצים לקבוע עיתים לתורה, תריבו על להביא את האוכל. ואפשר לקחת את זה מהמייסר כסופים. אבל תביאו אוכל, תביאו אוכל טעים. תשקיעו בזה.
תומכי תורה מה יעשו?
מכירי תורה?
מכירי תורה.
שדברו עם ראש השיבה ויסדר את העניין. אני מכיר אותו, איש... הוא רק נראה רע, אבל בפנים יש לו לב רע. עבודה יותר פנימית זה לא טיפ. הטיפ זה קשור לעבודה חיצונית. דרך אגב, לפעמים החוץ עובד הרבה יותר טוב מהפנים. לאין ארוך. כשבדקו כמה מועילה הפסיכולוגיה הדינמית שחודרת למעמקי מעמקים של הנפש, לעומת הביהוויוריסטית שעוסקת רק בהתנהגות החיצונית, ברוב הנושאים הם מועילים באותה מידה. ויש נושאים שההתנהגותי מועיל יותר, ויש נושאים שהדינמי מועיל יותר, אבל ברוב הקשת של הנושאים זה מועיל באותה מידה. דרך אגב, גם רב ושכנה מועילים באותה מידה. כמו ששכנה מדברת עם שכנה, זה הרבה פעמים מועיל באותה מידה כמו פסיכולוג. אחד, ארווין ילום, עשה איזה מחקר ענק והפך את העולם של הפסיכולוגים. אז מה מועיל יותר, החוץ, הפנים? טיפים מבחוץ, אני בעד מאוד. רגע, רק שנייה, חבוד.
לבטיות בגלל הדמות של הארץ,
אם זה עוזר למישהו, אני בעד. אני בעד לעזור לאנשים. אבל החשבון הלוגי הוא כל כך פשוט פה שזה קצת מביך. מי יותר בלבט? מי שהולך לדף היומי או מי שלא הולך לדף היומי? אתה מציג את זה כאילו ללכת לדף היומי זה יותר בלבט מאשר רק לעבוד ולא ללכת לדף היומי. נשמע מתקבל על הדעת.
אבל השאלה פה היא, מי יותר שווה? מי יותר שווה? הבחור ישיבה או הבלבט?
אבל בחור ישיבה זה לא אופציה פה.
לא, אבל שזה נמצא בראש, שהבחור ישיבה יותר שווה, אז כל הזמן אתה רודף אחרי להיות בחור ישיבה, למרות שאתה לעולם לא תהיה כבר יותר. אבל אם אתה יודע...
ואתה גם לא רודף יותר.
מה?
ואפילו אתה לא רודף יותר.
אבל אם אתה יודע שהכוחות שווים, שבחור ישיבה זה שווה בעיתו, ובלבט זה שווה בעיתו. אז אולי אני כבר, אז אני כבר אשמח להישאב לתוך הבלבדיות בקדושה
ובגאווה. אני שומע את ההצעה הזאת, אבל אם נגיד שיש שלוש דרגות, ואני לא מסכים איתך, אני מסכים איתך.
לא, אני שואל.
אני מסכים איתך, אבל אפילו נניח שיש שלוש דרגות. אחד זה בחור ישיבה, שהוא באמת הכי עליון, הוא א', ולבלבד הוא סוג ב', אני לא מסכים עם זה. אבל הוא נניח, ובלבד הוא סוג ב', ברור שבלבד שלא למד אפילו אם הוא סוג ג', ובלבד שלמד אפילו אם הוא סוג ב', עכשיו אתה כבר א' לא תהיה. יש לך אופציה או להיות סוג ב' או להיות סוג ג'. אז אתם מציעים לי בעצם שאם כבר א' לא נהיה, אז יותר טוב ג' מב'.
אבל
השכל הקטן שלי לא מבין את זה.
אבל אני ג' מב', אני בא להתבדויות.
מה?
אני ג' מב', אני בא
להתבדויות. אני רוצה להגיד לכם, כמות הבלבטים שמגיעים להתבדויות לא יכולה לעבוד תירוץ לבעיה. אתה לא בא להתבדויות. אתה אומר, אם כבר הייתי הולך למשהו, הייתי הולך להתוועדות. זה סוג ד'.
אנחנו עושים עכשיו התוועדויות בסקייפ.
זה הגוגל גוף.
אבל זה למפגש אחר.
התוועדויות של אלבונות, התוועדויות של כיסוכים. הבנתי.
אבל הרב יושע, הרב יושע, אבל אפשר לעצמי ממך שבא לבת הוא גם סוג א'?
למה צריך להציץ את זה ממני? זה גמרא מפורשת. אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר וחברי מלאכתו בשדה. כשם שהוא אינו מגדר במלאכתי, אני כך אני אינו מגדר במלאכתו. זה גמרא מפורשת. לא הבנתי.
רש"י שם אומר הפוך, מוצאים הגמרא הפוך.
ש?
למדנו את זה פשוט בבית המדרש קהלתי באמת.
בעיון.
שבועיים. הוא אומר, הוא מוציא מזה, הוא אומר, אל תגיד שיש תירוץ לבעלי בית לעשות את העבודה שלו בטענה שאם הוא היה בחור שיבה, הוא היה לומד קצת. זה לא תירוץ, כי אחד הרבה ואחד הממית, הוא היה צריך להיות תלמיד ישיבה, לא לעבוד, ו... דווקא ראשי הופך את המשמעות של הגמרא הזאת.
זה דבר, רוב הציטוטים של הגמרא הזאת היא כמו פשט. שאחד המרבה ואחד המרמית מלבד שלו. יש מקום גם שבכל זאת מעלת לומדי התורה היא מעלה עליונה בישראל, והטענה שאז השיגתם את הבלבט עם סוג ב' שיש אתם איפה נינוק. הראיה שבחורי ישיבה אנחנו לא אומרים למה עשיתם אותנו סוג ב', אין להם טענה כזאת, כי אין מקור יניקה לטענה כזאת. ולכן יש לרש"י גם איזה
אבא מינה.
יותר מאבא מינה. איזה מקום שיש גם טענה כזאת. בכל זאת, רובה דרובה לא...
לא
אתה ואתה. כן. אז לא, אני עדיין בהקדמה. אז זה וזה, ואחרי זה אני ממשיך את שלי. כן, שתי שאלות ואני ממשיך.
בדרך כלל עושים חיבור בין בלבטים ודפיו עימי. גם הרב הזכיר את זה כמה פעמים, לימוד דפיו עימי. שאלה אם הדף היומי הזה זה פשוט המסגרת הכי רווחת, וזה הסיבה שתמיד מחברים ביניהם, או שבאמת זה האידיאל, ללמוד בקיאות. כי לדוגמה אנחנו בבית מדרש
עמוד היומי, עמוד השבועי
בעיון, מתוך תחושה שצריך להחזיר את העיון לחיים, בכלל לעולם המעשה.
מה שעל ידו לומדים יותר תורה זה יותר טוב, אבל הטווח הארוך. דף יומי נבחן במשך הרבה מאוד שנים, הוא החזיק מעמד לטווח מאוד ארוך, והוא פועל נפלאות על רבבות. העמוד השבועי בעיון הוא ניסיון שאם הוא יעלה יפה, אז ודאי קדוש יאמר לו. ואם הוא גורם לכם כבר ללמוד יותר תורה מאשר הדף היומי, בסדר גמור. זה העיקר.
זה ברמת הבן אדם, מה ברמת התורה?
אצל בעלי בתים יש מקום לדון לכאן ולכאן. אין ספק שחלק מגדולי ישראל הם מעדיפים עיון. אני חושב שגם אין ספק שחלק, זה כבר גם גמרא מפורשת, סיני בוקר הרים. אם כי לא בטוח שזה סיני בוקר הרים. יש מקום שתלמידים לומדים את זה בבקיאות או בעיון. בעיון זה סיני בוקר הרים. בבקיאות זה סיני בוקר הרים. בעיון יכול להיות שלא. כי יש מקום לחלק מזה לזה. אבל אני חושב שאצל בלבטים לא צריך להעמיס את האידיאולוגיות, אנחנו עוד לא שם. סוף כל סוף השאלה בסוף, איך לומדים יותר טוב? אם העמוד השבועי בעיון אתם לומדים יותר טוב, אתם יותר שקועים בסוגיה, אתם יותר דנים בה ויותר נתונים בלימוד, מצוין. עד רבה לעבוד. צריך להודות שזה עוד לא התנסה על ידי רבבות והצליח. ודף יומי, גם אם יש, ראיתי את העמוד שכתב הרב אהרונסון על גם אם יש לנו טענות וטענות צודקות, אבל מה שהתנסה על ידי רבבות והצליח על ידי חלק לא מבוטל מהם, בכל זאת בא משקל גדול שאי אפשר לבטל אותו. כן.
רק לדייק
אחד,
אני
חושב
שהמקום
של
עבודה
זה
לא
דווקא
בעיון,
אלא
לכתחילה, אולי זה לא הדיון, אבל איזה מקצוע עדיף יותר להתמקד? זה לא דומה מישהו שהוא מלמד בתלמוד תורה, או מישהו שהוא עובד, לא יודע מה, במחשבים? ובכלל, האם יש מושג, או שזה בכלל מילה גסה, של פיתוח קריירה בציבור הדתי?
עבודה זה לכתחילה. אנחנו לא הולכים בסברה שרווחת בחלק מבני ברק, שלכתחילה כולם היו צריכים ללמוד תורה כל החיים בכוללים. אנחנו לא סוברים. אבותינו לא הדריכו אותנו כך. עבודה זה לכתחילה. כמובן, שלימוד תורה למתאימים זה ודאי לכתחילה. פשיטה. האם למלמד יש עדיפות על איש מחשבים? פשיטה שבפשיטה. מלמד זה קודש קודשים. שהרי אם יבנה המקדש, בעזרת השם ימירה, יבנה המקדש, יצחו לבטל את הבחורי ישיבה, יבטלו, שזה לימוד תורה שלהם נתחם מפני בניין הבית. אבל בית ספר שלהם לא יבטלו. גם אם יצטרכו אותם, ויתעכב בניין הבית בגללם, לא יבטלו, זה הדין. שתינוקות של בית רבן דוחים את בניין הבית. אף על פי ששראת שכינה בישראל, וכמה אנחנו חולמים על זה, וכמה אנחנו חופצים בזה, ודאי שיהיה תורה זה קודש קודשים. אלא.
אבל אני אדייק, האם בבואנו לבחור מקצוע צריך לחשוב על האידיאל שבעניין של שיהיה כמה שיותר תורני או עבודה עבודה?
ודאי שצריך לחשוב על האידיאל שבעניין וכמה שיותר תורני, ובלבד שזה לא מחווץ את האדם, לא משפיל אותו, לא מקווץ אותו. אם אדם מרגיש שהוא שמח ופורה ויצירתי וחי בעבודה פלונית ולא בעבודה אלמונית, זה ברור מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל אם הוא יכול גם זה וגם זה, והוא צריך גם להתאמץ אולי בשביל, אז שווה להתאמץ בשביל להיות מלמד בלי שום ספק בעולם. שווה מאוד להתאמץ בשביל זה. אבל ובלבד שכשמתאמצים אז עושים את זה בשמחה, עושים את זה בתאור לבב, עושים את זה במאור פנים, וגם מצליחים בזה. אנחנו לא מחפשים מלמדים נכשלים, שגם מצליחים בזה וגם טוב בזה, רק שזה דורש מסירות ומאמץ. אז זה כן. אבל אם מסירות ומאמץ זה לא מועיל בזה, אז אין על מה לדבר.
ואם הוא יכול להיות עורך דין קדוש ולהתקדם משם להיות שופט בבגץ קדוש ולשנות מהלכים באומה הישראלית או מלמד, אז מה עדיף?
א', שופט בבגץ קדוש, לא יודע,
עורך דין קדוש,
למדת את זה בבקיאות כנראה, לא יודע איך זה
להיות הקו תפר שבין הבגץ לסנהדרין.
אם אדם יכול להיות משפטן בעל משקל רב שגורם על ידי כך לשינוי תבניות מערכת המשפט בישראל,
כן,
לכיוון
כן.
היותר תורני,
כן.
זה למעלה ממלמד. זה צורכי ציבור. זה צורכי ציבור כלליים, עצומים. האם כל אחד שהולך למעון משפטים ואומר את המשפט הזה, הוא גם זה, אנחנו פרשת משפטים, יש משפטים כאלה, יש משפטים כאלה.
לא, ברור. גם יש מלמד כאלה.
נכון. אבל מלמד הוא לעולם מלמד. עורך דין הוא לעולם עורך דין. שאנחנו לא נגד עורכי דין, אם כי חלק גדול ממלאכתם היא אסורה על פי תורה, אבל עורכי דין שפועלים בחלק שמותר על פי תורה, אז זה כדאי שיאמר להם.
הרב צבי יהודה אמר במזמור יתת שעכשיו העניין בסוף רגע לפני הכיבוש הגדול, אז הוא אמר שעכשיו העניין שהגאולה הולכת לפי סדר התפילה, שאחרי התקעה בשופר גדול של חירותנו שזכינו ברוך השם, עכשיו יש השיבה שופטים בקור שלה. עכשיו עיקר העניין, עיקר הזיהוז זה המשפט, תיקון המשפט. ואחרי זה
תיקון המשפט זה כל למדיינות, לא עורכי דין. אם כי, את הרב נחום רקובר, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, לענייני משפט עברי, הרב צבי יהודה שלח ללמוד משפטים, והוא עשה בזה דברים גדולים מאוד.
מהסבורה הזאת.
כן. נכון. יש דוגמה לזה. יש דוגמה לזה. הוא תלמיד חכם גדול. תלמיד חכם גדול. ונכון, יש דבר כזה. ואם נדע שבאמת יש לנו אדם שיכול לשאת על עצמו את הנטל ולהצליח בשינוי המערך, מערכת המשפט בישראל לכיוון יותר תורני, ודאי ש...
בתקשורת.
גם.
וצריך להבהיר אנשים למקום הזה? יש מקום כזה, או שצריך להבהיר אותם להיות מלמדים?
לא, גם לזה. גם לזה. הסיכוי בזה הוא יותר נמוך, זה צריך להודות. והקיבוץ בזה הוא יותר גבוה. כלומר, שאחד הלך על מנת א', וכשהוא נכנס למערכת, הוא לא מצליח לעמוד מול הזרמים, והוא לא ברחי. הסתבר שכשהוא מגיע למשימה, הוא לא עומד בה. מחפשים אותו. אז לכן זה פחות פשוט. ולעומת זאת המלמדים, א', זה מאוד מאוד חשוב, וב', הסכנה של להתכבס שם היא נמוכה מאוד. אבל מי שיכול לעמוד במשימה הזאת, אז הוא בחזית יותר קשה, ומלא במצווה אפילו יותר גדולה מבחינה זאת. הוא לא נגד עורכי דין, עד רב. ועורכי דין שיכולים לשנות את מערכת המשפט לטובה, הלוואי, הלוואי, זו משימה יוצא דופן. האם כל מי שלמד בישיבה כמה שנים ואחרי זה הלך להיות עורך דין, הוא בכלל חי את המשימה הזאת? תרשה לי להישאר סקפטי.
הרב, אין בחינה אבל של כיבוש השם
ואין בחינה של חילול השם?
מה?
ואין בחינה של חילול השם?
גדול קידוש שמתוך חילול השם.
איזה חילול?
מה?
איזה חילול השם?
שעורך דין דתי, אתה נכנס...
אתה עורך דין.
על זה אנחנו מדברים עכשיו.
לא, הוא אומר כל דבר.
לא משנה. לא משנה, תקשורת, לא משנה מה שתרצה. עסקנו בעורך דין.
כן.
זו הדוגמה שעסקנו בה. שעורך דין דתי, פעם באתי לעורך דין דתי, הייתי צריך לפגוש אותו באיזה עניין. כל המשרד זה על השם שלו, אין אפילו שותפים, משרד די נכבד. ובקבלה יושבת פקידה שלבושה בצורה שהחילוניים משווקים משרד עורכי דין. אז זה קידוש השם או חילול השם? אין לך חילול השם יותר גדול מזה. שאדם דתי בוגר ישיבה משתמש בכלי הזה כדי ל...
זה תלוי בו.
נכון.
כן, זה ודאי שזה. ומה בן אדם רגיל? פה אנשים פה הם לא בעלי משרדים, הם עובדים במקומות חילוניים. מה?
א' שיר. אני בעד, אני גם אפילו היה זה הרבה מחשבות, אפילו שבוע שעבר דנו בזה קצת, לא, לפני שבועיים על הדין ארוך עם מישהו פה. אני מאוד בעד, והלכתי לפגוש אנשים ורציתי, דווקא לא הייתה כל כך רענות, יכול להיות שלא עשיתי את הדברים הנכונים מספיק, וגם שיש לי כל כך הרבה רעיונות, אי אפשר להוציא את כולם לפועל במסגרת שעות ביממה שאני מצליח להיות במהר. אני מאוד בעד להקים פה יחידה של יועצים, ואפילו הישיבה הייתה מוכנה לעזור בזה כספית, כחלק מהרעיון של מכירי תורה, ניסינו לעשות את זה, שלוקחת כל אחד ולומדת אותו, יועצים רציניים ברמה, לומדת כל אחד איך אפשר לקדם אותו מבחינת העמדה, גם של ההשפעה וגם כלכלית, כן, שמי שעורך דין שילמדו אותו אנשים שיודעים לקדם עורכי דין ויעיפו אותו למעלה, מישהו מהנדס יעיפו אותו למעלה, מישהו עובד סוציאלי יעיפו אותו למעלה, כל אחד ילמדו את היכולות שלו, בעלי מקצוע בכירים, יועצים ארגוניים בכירים וכיוצא בזה, ויעזרו לו לעוף למעלה, גם בשביל יותר השפעה על האומה. ואנחנו צריכים שאנשי תורה, אנשי קודש, יהיו בעלי השפעה יותר גדולה, וגם בשביל ביסוס כלכלי. אני בעד ביסוס כלכלי, אני לא בעד חיי עוני, לא רק שאני לא בעד חיי עוני, אני בעד חיי עושר, כמו שכתוב בכוזרי, שכל זמן שזה נעשה ביושר ובצדק, אז שאדם יחיה בהרחבה, ושבקהילה יהיו אנשים עם יכולות כלכליות. זה טוב לתורה, זה טוב לקדושה, זה טוב לעם ישראל. אנחנו לא צריכים להיות מפגרים בתחום הכלכלי בשום פנים לא. ודרך אגב, אם יש מישהו שמוכן לקח את הרעיון הזה ולקדם אותו, יכול להיות נעשה פגישה עם אורי, שהישיבה יש אנשים שישמחו לעזור לקחת כמה יועצים כאלה ולקחת אדם, לראות מה היכולות שלו, ללמוד אותו, ללוות אותו ולהעיף אותו למעלה. לא אם כל אחד זה יצליח, לא, בסדר. אבל אם היו פה כמה יועצים שלוקחים את כל הדמויות כאן ושוקלים איך אפשר לקדם אותם, האם חלק מהחבורה הייתה מתקדמת? אין לי ספק. ישבתי עם בעלי מקצוע הזה, עם כמה יועצים, עם כמה זה. טוב, אבל לא את כל הרעיונות שלי אני מצליח להוציא לפועל.
מקדם
לפעמים כן, לפעמים הפוך. לפעמים הפוך, אתה מתקדם ואז אתה בונה את העסק עם חופש יותר גדול, עם פנאי יותר גדול. זה נכון שיש גם סכנה הפוכה, כמו שאתה אומר. אני רוצה עכשיו לגעת בעוד עניין, וכשאני עלתה השאלה בעיקר רציתי לדבר על זה, וזה לא רק שאלת הלימוד, וכאן אני חוזר להיות רמת גני, לא הפסקתי באמצע גם. אנחנו חייבים להודות שעם כל המעלות של דף היומי, לפעמים, לעתים, הוא סובל מחיסרון שאני רוצה עכשיו לדבר עליו, והוא שהוא באמת לא מבהיר קדושה, אלא נעשה כאיזה עוד חוב בסדר היום. הוא לא מעמיק די הצורך באופן הנגלה את האש קודש שבאדם, והוא לא מספיק משפיע על שאר זמנו. זה מה חובתי בעצם? ועושים את זה באותה שעה כדי לצאת ידי חובה, אפילו אם לצאת ידי חובה טוב, אבל זה לצאת ידי חובה טוב, זה לא מהפך את האישיות. וזה מה שאומר המסילת ישרים בהקדמה, זה קושייתו שכל הספר נכתב עליו. הייתכן שנלמד גיטין, זה הקדמה של חובות הלבבות, לא חשוב, ואת מה שאנחנו נדרשים ונתבעים להיות מלאי אהבת השם ויראת השם, שזה חובה גמורה מדאורייתא לכל אחד מישראל, וללמוד גיטין זה לא חובה, וללמוד איך הם מגדלים אהבת השם ויראתו זה חובה. זה מה שאומר הרמח"ל, זה הקושייה שלו. ואני רוצה עכשיו לענות על זה, רוצה להסתייג רגע ולומר שדעת בעל התניא ונפש החיים היא לא מסכמת עם הרמח"ל ורבנו בחיי בעניין הזה, שהם סוברים שלימוד התורה הוא הדבקות העליונה. אם כי זה לא פטר מהמצווה הזאת, ללית מן דפליק שלא פטורים ממצוות אהבת השם, זה מצווה מדורייתא שחייבים עליה כל ישראל, אבל הם סוברים שהביטוי של הדבקות העליונה הוא נמצא בתורה. הרמח"ל לכאורה לא סובר ככה, בגלל גם לרבנו בחיים בוודאי בגיטין זה הם כותבים שניהם בפירוש. דווקא הרמח"ל מביא דוגמה הלכות סוכה אפילו בסדר הוויכוח. איזה פרק מדבר במסילת ישרים על התורה? תזכיר לי. רבי פנחס בן יאיר אומר את זה. רבי פנחס בברייתא אומר תורה מביאה לידי זהירות, אבל איזה פרק במסילת ישרים עוסק בחלק הזה?
אין כזה.
אני לא בא עכשיו לתרץ את השאלה הזאת, אבל אין כזה, אין פרק כזה במסילת ישרים. מה? אבל המסילת ישרים אומר שאני באתי לכתוב ספר על הדברים המובנים מאליהם. מילא על כל ספר אחר תאמר את זה, אבל המסילת ישרים אומר אני באתי לכתוב את המובן מאליו, ויכול להיות שלא לך שום חידוש פה ולא באתי לחדש. אז למה את זה חוץ מזה? לא היה לו שום חידוש על זה? כל גדולי ישראל היה חידוש על לימוד תורה ולרבך לא היה? אם זה התירוץ שלך בסדר, הקשיתי להם קושיות, יכול להיות שתתרץ אותם וגם זה בסדר, לפחות יש פה מקום לעיון. אני רוצה לדבר על דוגמה לבלבטים שהם לא רק לומדי תורה אלא גם עובדי השם. ואני אומר את האמת, יש לי שני אחים כאלה שאפשר לקחת מהם הרבה דוגמה בעיניי. אח אחד הוא איש בכיר עם הרבה מאוד עול על הראש, הוא סמנכ"ל של מועצת יש"ע, הוא נמצא שם הרבה מאוד שנים וחלק גדול מהמערכת יושב על הכתפיים שלו. הוא יושב על תקציבי אנטק והוא מקצוע, הוא בעל מקצוע מסור מאוד. אבל אם היה פה פעם הרבה מצאנז בשבת, אפילו זה היה שבת חופשית, אני לא טרחתי ללכת, ואח שלי טלטל את כל משפחתו לכאן והשאיר את אשתו לדבר עם גיסתה והלך היה כל הערב בטיש של צאנז. למה? כי הוא לא רק מוכן אלא משלם מחירים גבוהים מאוד בשביל להיות במקומות שמחיים אותו בעבודת השם. וזה נכון על שבתות, זה נכון על חתונות מיוחדות, על המעיינות שמהם הוא לפי דרכו מתחייב בעבודת השם, הוא מוכן לשלם על זה מחירים מאוד גבוהים. אני אספר לכם סיפור מתלמיד חכם, לא מבעל הבית, אבל הוא דוגמה שדווקא בעלי בתים יכולים להיות מאוד שייכים אליהם. שבוע שעבר הייתי עם הרב דודי באיזה סמינר בצפון. אז קודם כל הסמינר היה בקיבוץ לוי, הוא בא מיצהר, הוא נסע דרך טבריה והלך לפני שהוא הגיע לסמינר לקברי צדיקים של כמה אדמו"רים שקבורים בטבריה, פרי הארץ ועוד אחרים, והוא הלך להתפלל שהוא יצליח בסמינר, שזה ילך לצבא. היינו שם שלושה ימים, אז הוא בא לפני הלילה השני, הוא כבר היה צריך לנסוע, אבל הוא היה בלילה הראשון. אנחנו קמינו בשחריס, הוא לא נמצא בשחריס. מגיעים למפגש הראשון, שואל אותו, איפה התפללת? אז הוא אמר, נסעתי לרשב"י. עכשיו עבדנו שם קשה, לא היה הרבה שעות שינה. הוא קם שעה לפני כולם, לא עושה מסירות נפש, בכל זאת זה היה ימים לחוצים. הוא קם שעה לפני כולם, נסע לרשב"י, טבל במקווה, התפלל אצל רשב"י וחזר והתחיל את היום אחרי רשב"י. אני גם לא אומר שצריך לנסוע דווקא לרשב"י, לא מכל אחד אדם יכול לקבל. כל אחד צריך לשאול את עצמו שאלה אחת פשוטה: מה הם אותם מקומות ואותם מעיינות שאהבת השם שלי ועירת שמיים שלי ואש קודש שלי והאידיאליסטיות שלי לכל דבר תורה ולכל דבר מצווה ולכל רצון השם יתברך יונק משם ובוער משם, ולהיות מוכן לשלם מחירים, גם מחירים משמעותיים, בשביל לנוק משם את חייו. כי אם אדם מוכן לשלם מחירים בשביל חיים גשמיים, קל וחומר שהוא צריך לשלם מחירים בשביל חיים רוחניים. שמעתי עכשיו מתענית חכם אחד שהוא חי די בדלות, הוא התבטא שהוא לא, הוא עוסק בשלו, הוא מלמד תורה ויהיה לא יהיה, זה לא, הוא עוסק רק בזה. זה מבוגר, תמיד חסם גדול מאוד. הוא אמר, אבל אם מישהו נותן לו מתנה, הוא לא נמנע מלקחת. כמו זה היה החידוש שבאים לו. את השאר אני ידעתי לבד. אבל זה אומר שאם מישהו נותן לו מתנה, הוא לא נמנע מלקחת. אז כאילו, השאלה מאליה, שונא מתנות יחיה. הוא אומר, זה לא קשור לשונא מתנות יחיה. למה? הוא אומר, זה דמי בטלה. הוא אומר, כי אני עם הכישרונות שלי, זה אומר לי, אתה מבין לבד שאם לא הייתי בישיבה אז הייתי היום בזה מנהל מחלקה בכיר ביחילוב או בנתל השומר או אני לא יודע איפה או בשערי צדק. הוא אומר, יהודי מוכשר ולא שום צל של ספק. והוא אומר, אז אם לא, אז הייתי זה, אז נתנו לי דמי בטלה, אז אני לא נמנע מלקחת. זה לא גדר סונא מתנות יחיה. כל זמן שזה בכלל, עד שזה לא יעבור את הדמי בטלה, זה לא סונא מתנות יחיה. אז אני לא באתי לדון בסונא מתנות יחיה, כי אפשר להגיד אחרת ממנו גם כן. לא בטוח שהוא צודק. אפשר להגיד כך, אפשר להגיד ממנו אחרת.
זה דייץ, תפוחים.
שכח. מצווה לשמוע בכל דבר חכמים, מרד יאטרה. ברוך אתה אדוני ואני מלך העולם שהכל יעודו.
אמן.
ראינו גדול ישראל שנהגו גם אחרת, אם כי יש בזה הרבה היגיון, בייחוד בדור שלנו. אבל מה שאני רוצה לומר, זה אדם שהוא לא התבייש לומר, וזה פשוט, שאם הוא היה בוחר במקצוע אחר, הוא היה מרוויח פי 5, פי 10 בגשמיות, לכל הפחות. והוא ויתר על זה, כי הוא רצה לעסוק בתורה. אז כל אחד צריך לשקול לפי מידתו על מה הוא מוכן לוותר כדי שיהיה לו זמן, פנאי ומסירות לנוק מהמעיינות שאותו הם חיים. וזה נוגע למה שנשאלנו פה. ברור שאי אפשר לבנות יראת שמיים רק מהעבודה בדרך כלל. גם ברור שלא תמיד דף היומי נותן את זה. אם מישהו הולך לדף היומי וזה מחיה את היראת שמיים שלו ואת אהבת השם שלו ואת הקדושה שלו, מצוין, נפלא. אנחנו לא אומרים שצריך ללכת רק בדרך אחת, ואנחנו לא חסידים שצריכים שכולם יהיו חסידים. אם אחד הוא ליטאי ועובד את השם טוב ככה, זה בעיני יקר לא פחות מחוסיד. אין לי סנטימנטים בעניין הזה. זה שאני נותן לך חסידות, בסדר. אני מעיד על עצמי שמיים וארץ שברור לי כי ביאת בקודך שזה מה שיחיה אותי. לפחות עד היום. יכול להיות שמחר אסתבר אחרת. ואז אני בקלות יעבור לתקודת של ליטאי. אין לי שום נוגדנים אליו. האם מישהו זה מה שמחיה אותו? אדרבה ואדרבה. קדוש יאמר לו. אני לא חושב שיש דרך אחת. אבל אם מישהו מוגש דבר אחר שמחיה אותו, קודם כל הוא צריך לתת לצורדינים חשבון. מה כשאני עושה מבהיר את אהבת השם שלי, מבהיר את הקדושה שלי, ואיך אני מארגן את חיי כך שזה יהיה העיקר. עשה מלאכתך מלאכתך אל תעשה מלאכתך קבע ותורתך עיקר, אלא עשה תורתך עיקר ומלאכתך קבע. זה נכון גם בתור שלנו, לא כתוב שם רוב ומיעוט, למרות שגם בזה יש לדון, אבל לא כתוב שם רוב ומיעוט, כתוב שם עיקר ותפל. הרי מה? ממש לא. מצוין. שאדם יעמוד בעצמו מה מבהיר בו יראת שמיים, מה מבהיר בו קדושה. ואני מודה שאין לי חששות שקבר רשב"י לא יעורר קדושה במישהו. יכול להיות שיעורר בו איזה חוסר פרופורציה בתורה, וזה יש לי חששות. אבל כשזה לא יעורר קדושה, זה אין לי חשש. אבל גמילות חסד לפעמים יש חשש כזה, שזה נעשה משהו אנושי ולא אלוקי בכלל. זה דבר ש... זה חשבון שצריך לשים אליו לב. אבל מי שעל ידי חסד מתעורר בו הקדושה, קדוש יאמר לו, אין. הבאתי דוגמאות שאליי גם לא נוגעות. אני לא נסעתי לרשב"י, אני גם כהן. אבל לא רק שלרשב"י לא נסעתי, גם לעתי של הרבי מצאנז לא נסעתי. אם מה?
כהן.
אם אני אגיד לכם את שלי, אם תשאלו אותי מה מעורר בי קדושה, שגם א', אני טיפוס שזה קשה שזה יבוא מבחוץ, זה צריך לבוא מבפנים. בג כזה, בג חריף אפילו. כלומר, אני צריך להיאבק בעצמי כדי שזה יבוא. אני לא... וככה אני נוהג רוב הזמן. אבל אם מישהו, אם באמת איזה מקום עורר בקדושה יותר מכל דבר אחר, זה שירים של הרב טאו. זה, כשהייתי הולך לשם, ולכן באמת היו תקופות בחיי שוויתרתי הרבה דברים כדי שזה יהיה, והתאמצתי הרבה בשביל זה. הייתי נוס... חסיד למה שאני יכול להתאמץ. אם תבחן הדברים האחרים שהתאמצתי, על זה התאמצתי יחסית הרבה, חסית אליי. מה, הייתי נוסע במיוחד, חוזר במיוחד לשיעור, ולא עשיתי את זה על שום דבר אחר. ו... אבל כל אחד מה ש... מה שמחיה אותו. אבל לעשות בדק בית, לראות מה מחיה אותי ולהשקיע בזה כסף, זמן, משאבים, את סידור חיי המשפחה, הכל, כדי שזה יהיה הלב, זה ברור ש... זה א' ב' של יהדות. רק מה זה? זה שונה אצל כל אחד. לא זוכר מתי השתמשתי בה. אצלי?
לא, בדף.
האם זה מאחרים או שזה מאבשלה שלי? האם אני צריך להוליד את זה בתוכי או שאני יכול לבוא לאיזה מקום שאני אקבל את זה מאחרים? אז יש כאלה שיכולים בקלות לקבל מאחרים. אני עם גאווה כמו שלי, זה נורא קשה. כמה שאני מנסה לרסן אותה ולזה, היא...
אתה חושב שיש דרך טובה לחברתה? לעניין הזה?
כן, לכל אחד יש לו דרך טובה מחברתה, אצלו. הוא צריך ללמוד מה הדרך הטובה מחברתה שלו.
אפשר בישיבה לעשות יועצים גם לעניין הזה.
אני חושב שבזה יש יועצים כאן בסביבה.
כן, כן.
דרך אגב, חבורה בעבודת השם שיש מישהו שמארגן, זו דוגמה פנטסטית בעיניי. כן, 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 זה לילה חכים בברמיזה. לרב ערן יש חבורה בעבודת השם, זה לפרסום, זה לא לפרסום.
החבורה תכעס עליי, אבל בסדר.
לא, החבורה הזאת לא מגלה מי ומתי נפגשת ואיפה, אבל אפשר לפתוח חבורה חדשה. אם תהיה חבורה חדשה, אתה... אפשר לפתוח חבורה חדשה, וזה נותן להם הרבה יניקה.
לכולם?
מדהים. לפחות אחד חשף את עצמו. זה מדהים. אז הנה, זה דוגמה. הקימו חבורה לעבודת השם, להנחיה של הרב ערן, ואם תהיה עוד קבוצה שרוצה, תקבל את כל המענה. אפילו נדמה לי שאני שמעתי מנגינה, לא יודע מה החוש המוזיקלי שלכם אומר, המנגינה שאני שמעתי זה שיותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה לנוק.
אם
חיפשתי הרבה זמן תשובות לשאלות האלה ואין להם תשובות.
לא, אבל זה לגיטימי?
רגע, אז אני אגיד, יש תורה ברבינו, חידוש שהתחדש לי שהוא מאוד יקר לי, עבודת השם שלי הוא מאוד יקר לי. יש תורה ברבי נחמן שאדם צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב. ובקי ברצו, בקי בשוב זה אומר שכשיש לי עלייה אני צריך לדעת מה לעשות, ובניגוד לאינטואיציה אני צריך לבכור אותה ולעלות עוד. האינטואיציה אומרת וואלה אני למעלה ואני יושב לי על גג העולם. כשאדם בירידה, בניגוד לאינטואיציה שהוא שבור, הוא צריך לדעת שקדוש ברוך הוא שם איתו. זה ממש בשניהם זה בדיוק ניגוד לאינטואיציה. אדם עושה בעלייה מה שהוא צריך לעשות בירידה, ועושה בירידה מה שהוא צריך לעשות בעלייה. זה תורה ו' בליקוטי מוהר"ן. ואני בחיי גיליתי שאדם צריך להיות בקי בבהירות, בקי בערפל. כלומר, בימי חיי אני שמעתי המון שאלות. למה התורה הגדירה דברים בצורה כל כך חתוכה? כלומר, זה למה יש דברים בהירים? שהתורה מאורה בדיוק כך ולא אחרת. אם אני רוצה להניח תפילין, איזה פרשיות שהן... אבל אני יודע, זה יותר ורוד מאשר שחור. זה עושה לי שחור בעיניים. אז מה? ואני ארגיש יותר דבקות עם תפילין ורודות. אז למה התורה... מה, התורה לא רוצה דבקות? וחמד זו הדרך. לקחתי דוגמה שלא שמעתי, אבל... ולהפך, יש דברים שהתורה לא אומרת לך בדיוק מה לעשות. עד כמה אתה צריך להשקיע בעיון או בבקיאות. אין הלכה בזה, אין שולחן אורך בזה. עד כמה אתה צריך להשקיע במצוות אהבת השם או בלימוד, גם בזה אין שולחן אורך. אז אתה יכול להגיד יש בלטניה, יש רמח"ל, יש מחלוקות קצת, אבל שולחן אורך אין. ומה שמחייב אותנו זה לא מסילת ישרים, לא טניה, לא חובות הלבבות. מה שמחייב אותנו זה שולחן אורך, ואין שולחן אורך הזה. עכשיו, כל אחד מאיתנו זקוק לאזורים שיגידו לו בדיוק מה לעשות, לא בערך. זקוק לאזורים שיתנו לו מרחב מחיה. ואדם צריך להיות בקי בבהירות, בקי בערפל. איפה שהקדוש ברוך אמר לך בדיוק מה לעשות, שם אתה צריך להיות מלא שמחה מזה שזה אלוקי ולא אנושי. זה לא תלוי בדעתי. נזורק את השכל שלי ודבק במה שלמעלה מהשכל שלי. זה בקי בבהירות. וכשקדוש ברוך הוא לא כתב שולחן ערוך מה לעשות, כלומר שיש לי או לימוד תורה או אהבת השם, או להעיר את השבוע שלי ולוותר על לימוד של יום שלם, או הפוך. לא תמיד זה כמו שאתה תיארת, כן? צריך להיזהר גם לא לעשות מזה דרמה גדולה מדי, כי זה עלול להיות משבית את הכוחות שלנו. אבל נגיד שכמו שאתה תיארת ציור מאוד חריף, אז מה כאן? כיוון שבשולחן ערוך לא כתוב מה לעשות, זה סימן שקדוש ברוך הוא רצה שכאן אתה תעצב את סוג הדבקות. הוא רצה שהוא ילמד אותך חלק מענייני הדבקות, וזה באיזה צבע יהיה התפילין וכיוצא בזה. הוא רצה שאתה בעצמך תבחר באיזה צורה לעשות הדבקות כשאין שולחן ערוך, כשאתה צריך להחליט אם ללמוד עמוד עיון בשבוע או דף יומי בגמרא, או כשאתה צריך ללמוד גמרא או אמונה או שניהם, או ללכת לטיש, או ללכת לקברי צדיקים או לעשות גמילות חסד, או להיות מלמד, או להיות עורך דין. כל השאלות האלה אין להם בהירות, ולהיות בקי בערפל זה לדעת שהקדוש ברוך הוא רצה שכאן אתה תמצא את הדרך להיות דבק בו על פי האופי והנאמנות לאישיות שלך. אני רואה שאלות?
היום כל דבר באים לשאול תרם, איך תראו לילד שלי, מה אני אעשה היום, מה אני אוכל.
נכון, באמת חיסרון גדול.
היום בן אדם לא נותן לערפל
שלו. נכון. אז זה, אבל זה נובע מאוד דבר, זה נובע מזה שציבורית יש גם נוגדנים עצומים לבהירות. אתה צודק שהתיקון הוא לא שהכל יהיה רק בהירות ואז כולם יבואו לשאול על כל פרט, והתיקון הוא לא שיהיה הכל ערפל ואז ביתה לרבנים ולהעיף אותם ממעמדם. איפה שיש בהירות ויש הלכה ויש דבר השם בחדות, שם צריך ללכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. ואיפה שישים מרחב, זה באמת צריך לשים מרחב. הרב צודה תמיד היה אמר, תורת השם תמימה משיבת נפש. שהיא תמימה, כשרואים את כל החלקים שלה, את החלקים שהיא בהירה, את החלקים שהיא משאירה מרחב, רק בתמימותה עם משיבת נפש. כן.
אני רוצה לנסות לשאול את השאלה קצת נודניקית, קצת
סוף סוף כל
קצת את הדבר. יש פה עבודה למה אנשים, איך אנחנו בפועל גרומים שפרקטית אחרי כל מה שאתה אמר שבאמת מחסנו ממש מחר חרתיים כבר יבואו לפה אותו פוטנציאל שיכול לבוא ולמלט את פה בית המדרש כאילו בפועל, כי צריך לדעתי משהו שיותר לדבר על פרקטיקה כדי שזה בפועל יקרה. ואני יודעתי
גם ככה כבר אמרו לי שעשיתי ביטוש, ביטשו אותי על זה שהייתי יותר מדי עם מגיד מוסר. אולי במקום לענות על השאלה אני אגיד יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. ובאמת זה מלאכת קודש, ולכנס את הציבור הזה לכאן שאם לא, אז לא כולו היה לומד תורה בשעה הזאת עם החברותה של רבי ינקר, ויש חששות שהיה עסוק בדברים אחרים, וזכות הרב מצויה בכם, ויש לי אמון מלא ועושה המלאכה שלא ייתנו תנומה לעיניהם וירבו עצה ותושייה איך להגביר תורה ולהרבות תורה, ויהי חלקי מהם. אם פעם יצרכו מישהו שיסחוב להם את הרמקול או את הזה, אז אני מוכן להיות עבד לעבדי השם. עוד שאלה, צריך לסיים?
אוכל יש,
צריך לסיים. מה צריך לסיים?
מה? צריך?
כן.
לא צריך.
אני
חושב בעיקר החלק
של החיזוק בלימוד תורה. אני שואל, יותר מצד השנפשי, שאיך אנחנו מושכים את הסיבור הזה, סיבור של גדל בישיבה, איזה שב לצורך, ואני מעצת מסתפה נוסע, איך מושכים את הישיבה לחיים בעבודה, זאת אומרת, גם במובן של הקלישה, וגם במובן של, סתם כאילו, יש את זה פעד, אני מעדיך אבל היית ככה שאני בישיבה, פתאום אתה הולך למקום שזה השיח הוא שונה, וההתנהגות שונה, והלבוש שונה, וגם מצד המוסר, שבישיבה זה מתחינכו לנו להגיד את האמת, ולחתור להגיד את זה, גם בלימוד הגמרא, בכל, לחדד את הנקודה, ובין זה ביון, ובחיי המעשה, תמיד זה הדברים הם נעצר, ולא להגיד בדיוק, ולהשאיר לשומע את המקום שהוא יבין מעצמו. אז גם במובן של הקדושה וגם במובן של המוסר.
לחלק הראשון, איך מושכים את הישיבה בלשון שלך לחיי המעשה, התשובה הכי חשובה בעיניי היא בלי אשליות.
בלי?
בלי אשליות. כמו בצורה עניינית. תבדוק מה אתה יכול היום, לא מה אתה יכול להיות מתוסכל על זה שאין לך, אלא מה אתה יכול להיות שמח ומה אתה יכול להשקיע כדי שיהיה יותר ממה שעשית עד היום, כדי לחזק את מה שעשית עד היום, כדי לעשות את זה יותר איכותי.
מה שעשית עד היום איפה, בישיבה?
לא, 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 בתור בעל הבית, בתור עובד, בתור אדם עובד. אבל לא, השאלה הזאת יכולה להתפרש לשני כיוונים. אחד, זה איך אני מתסכל את עצמי יותר על זה שאני לא בחור ישיבה, וזה אני מציע לא ללכת בדרך הזאת. והשני, זה אומר שתשע וחצי עכשיו? יש לי שיעור לשיעור הלך עכשיו.
תסמסו להם שרב מאחר.
הם אוהבים שאני מאחר, כי ככה הם אוכלים בלי האח הגדול. נכון שלום עלי. נו, מה?
אז הוא אומר, אני מצד מצד בגלל שבזה הוא מצד, כאילו שלא יתעסק בשאלה מה קורה לי, והייתי בחור ישיבה, או מצד, כאילו, שזה אידיאלי, שמה שאתה עושה, זה אידיאלי, או מצד שזה לא צריך לך, אין תשובה לדבר הזה.
גם זה נכון, וגם זה נכון. שניהם אמת. זה אסור מרע, וזה עשה טוב. אל תתסכל את עצמך ותפיל את עצמך, ובית תחזק את עצמך ותחיה את עצמך, ובצדק. שניהם אמת. עוד שנייה, ושאלה שנייה של חז"ל אומרים שהשאלה הראשונה שאדם נשאל כשהוא מגיע לעולם האמת זה נסעת ונתת באמונה. זה נכון שיש ישיבות שאמרו שנסעת ונתת באמונה, אבל זה לא הפשט. הפשט הוא שיהיה מסעך ונתינתך באמונה, באמת לשמור על ישרות בעולם העסקים זה יותר קשה. זה מה שאומר בעל התניא, שגם אם אדם תמיד חכם גדול להחזיק טוב לעצמו, שיבדוק אם הוא היה צריך לעשות את מה שעושים בשוק, אם הוא היה יכול. וזה באמת משימה משמעותית. מאידך היא גם משימה שאסור להיות בטמבל. אין מצווה להיות טמבל. יש מערכת כללים שאם היא לא נוגדת את האמת צריך לדעת להלך איתה. לומר שקר, בטח שקר כזה שעל ידו אתה מרוויח כסף על חשבון הזולת, שזה גם שקר וגם גזל, זה ודאי עשו. אבל להתהלך בתבונה עם בני אדם ולדעת למשל מה לא אומרים לבוס, זה אדם, אדם שלא יודע את זה אז הוא לא קדוש יותר, הוא טמבל יותר. זה אדם צריך לדעת איך מתנהלים, הוא צריך תבונה. אנחנו לא מתכוונים להקים ישיבות כדי ליצור אנשים כן, לא זאת הכוונה. אדם צריך להיות עם חושים נכונים, מה אומרים מתי, באיזה הקשר, מצווה לומר דבר נשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, ובלבד שלא להוציא דבר שקר ולא להגיד דברים, בטח לא כשהם גורים לממון של הזולת להיות אצלי, שזה מתי יסור גמור. ועל זה נשארים, נסעת ונתת ממונה. אבל לא כתוב נסעת ונתת בטיפשות, זה לא כתוב. מה? טקט, זה כן, זה חוכמת חיים. מתי לשתוק, מתי להגיד, איך להגיד, איך להציג את זה באופן שאתה לא אומר שקר, אבל אתה גם לא נכנס. כשיש שדה מוקשים, אתה לא חייב כל מוקש לדרוך. חלק תשאיר לעובדים אחרים שתפוצצו. כן. עין טובה, אברהם אבינו, עמידה ראשונה בישראל זה עין טובה. תסתכל על הטוב ותרבה שמחה בטוב. דרך אגב, זה אצל בחורי ישיבות אותו דבר. אין הבדל בבית מדרש או בחוץ.
מה הייתה השאלה?
איך מונים את התסכול? צריך להסתכל על הטוב ולהרבות בו. עכשיו עברנו שעה ומשהו ביחד, אתם יודעים כמה טוב היה פה? יש לי מישהו צל של מושג? לא בגלל שאני יושב ומדבר, אלא שעוסקים את דברי תורה. ולא רק זה, כמו שכבוד תורה קודם לתורה, אז יש צד גדול לומר שההתעוררות ללמוד תורה היא השורש ללימוד. ועם כמה שמחה אנחנו הולכים הבית אחרי ערב כזה. זה עין טובה, זה להגיד, זה זכינו פה. קודם כל שורה פה שכינה, כל בעשרה שכינת השרת. והשכינה ששורה פה לא שרתה מעולם, כי אף פעם לא התקבצו סך האנשים הזה. וגם לא תשרה לעולם, כנראה. כמו שכולנו בדיוק, לא אחד יותר ולא אחד פחות, ישבו עוד פעם ביחד, נראה לי רחוק קצת. אז זה שכינה שלא הייתה ולא תהיה. על זה צריך להסתכל, בזה צריך לשמוע. טוב. כן.
סיכום.
להתחיל
מפה ולחפש
את המעיינות, אתה דף היומי. איך הוא לא המעיין שלי? א', פעם שאלו בשיעור את הרב צוקרמן, כשהייתי, שאלו אותו אם זה כך או כך. אז הוא אמר, כן, כן. לקחת את הסיכון. ב', אני חושב שאתה צריך לבדוק ביושר מה יעזור לך ומה יחזיק לטווח ארוך. ולהשקיע בו את כל המרץ. ואם אתה תביא הראשון את האוכל פה בלארג', שיחקת אותה.
כולם הזמנים ביום רביעי, יש לו תחרות קשה.
תודה רבה.
שקרה.
כוח עצום.